כתובות, דף מ"ב, מתחילים בעזרת השם, דף מ"א עמוד ב', תחילת פרק רביעי, פרק נערה שנתפתתה. מסופר בעמוד האחרון של מסכת ברכות, דף ס"ד. חיפשו רב חשוב כדי למנות אותו לתפקיד רבן של כל בני הגולה, לתפקיד ראש הישיבה. היו שני רבנים חשובים, ובני בבל לא ידעו במי לבחור. אחד היה מכונה סיני, על שם שהיה בקי במשניות ובברייתות, בכל התורה שבעל פה, בבקיאות, ברעיתות. השני היה מכונה עוקר ערים, היה בקי בעומק, עומק הסברות, סברות ישרות. סיני היה כינוי לרב יוסף, עוקר ערים היה כינוי לרבא. לא ידעו במי לבחור. שלחו לבני ארץ ישראל, סיני ועוקר ערים, מי עדיף? אמרו להם, סיני עדיף. כולם צריכים לבעל החיטים, לזה שהחיטים מצויות אצלו תמיד. אז מי הוא בעל החיטים? מרי דחיטיה, הסיני, רב יוסף. רב יוסף לא רצה לקבל את המינוי, הוא קיבל עדכון ממגלי עתידות, הפוסקים דנים איך בדיוק היה יכול לקבל ולסמוך על הדברים האלה. בכל אופן אמרו לו שעל פי המזל, הוא צריך למלוך שנתיים, והוא לא רצה לחיות רק עוד שנתיים. נתן לרבא את התפקיד להיות ראש ישיבה. 22 שנה רבא היה ראש הישיבה, ואחרי שרבא הסתלק לבית עולמו, מינו את רב יוסף, והוא זכה למלוך שנתיים וחצי. כל אותם 22 שנה, כולם היו מתפעלים מהעומק, עוקר ערים של רבא. ותמיד ידעו שרב יוסף כוחו גדול בבקיאות, אבל יום אחד, כשרב יוסף מלך והתעתר בכתר של ראש הישיבה, רבן של בני הגולה, משמיים רצו להוכיח קבל עם ועולם את עמקותו וגאונותו, גם בתורת העיון והפלפול של רב יוסף. ובמשנה שלנו זכה רב יוסף להתפרסם בגודל עמקותו, שגם הוא עוקר ערים, דווקא בקושייה ש-22 שנה, אותם שנים שרבא מלך, רבא התקשה בקושייה הזאת ולא ידע עליה התשובה, כשרב יוסף מלך משמיים העירו את עיניו בתורה הקדושה, והוא זכה לענות תשובה לשאלה הזאת. המשנה אומרת, נערה, 12 שנים ויום אחד, עד 12 וחצי, היא נקראת נערה, שהתורה אומרת שאם היה רשע שפיתה אותה והיא נתפתתה, משלמים קנס של 50 שקלים, ובושת ופגם. את התשלומים האלה, בושתה ופגמה וכנסה, נותנים לאביה נערה, הם של אביה. אנוסה, שהתורה כותבת, הוא תפסה ושכב עם ה... לכן המשנה כותבת תפוסה, שמוסיפים תשלום נוסף של צער, והצער בתפוסה גם כן של אביה. ישנם שתי אפשרויות שהיא זוכה בתשלומים. אפשרות ראשונה, אם היא יתומה, מאבא. אפשרות שנייה, אם היא בוגרת. אחרי שעברו 12 שנים ושישה חודשים, היא הופכת להיות בוגרת, שישה חודשים אחרי שהביאה סימני נערות, בגיל 12 ויום אחד. ברגע שהיא בוגרת, התשלומים האלה הולכים אליה בעצמה. אומרת המשנה, ברגע שהתחייבו בתשלומים האלה, אונס ומפתה, כשהיא הייתה נערה, והיא עמדה בדין, ואבא עדיין היה חי, או כמו שנראה בהמשך, היא עדיין הייתה נערה, עד שלא מת האב, תכף נראה עד שלא בגרה, אם היא תבעה בבית דין את דמי בושתה, בושת ופגמה, נזק וכנסה 50 שקלים, ועדים העידו על אותו רשע שהוא באמת חייב, ואביה עדיין היה בחיים, גם אם בסוף האבא מת, אבל מכיוון שהוא היה בחיים בזמן שהיא עמדה בדין, והעידו עדים, האבא כבר זכה בתשלומים האלה, אפילו שהם בעצם היו במקור כנס, שבכנס כל זמן שאבא חי הוא זוכה, אבל אם הוא מת, אז זה לא פשוט שזה נחשב שהוא זכה בזה, כמו שמיד נראה, אבל מכיוון שכאן היא עמדה בדין כשאבא עדיין היה חי, אז הרי אין של אב. אף על פי שעדיין הוא לא גבה, הוא כבר זכה באותם תשלומים. ולכן אם מת האב אחר כך, הרי הן של היורשים שלו, של האחים של הנערה. כי הרי על פי התורה, הבנים יורשים את האבא. אבל אם לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב, הרי התשלומים האלה הן של עצמה, כי אבא עדיין לא זכה בהם. למה הוא לא זכה בהם? כי אם עדיין לא עמדה בדין, אז אותו אונס או מפתה יכול להודות ולהיות פטור על כל פנים בכנס של 50 שקלים. והאבא לא מוריש לבנים שלו זכות שיש לו בביתו, אלא רק דבר ממון שהוא כבר זכה בו. את זה הוא מוריש לבנם. אז דיברנו לגבי המקרה הראשון שהנערה זוכה בתשלומים לעצמה במקרה שמת האב. מקרה שני, שהיא בגרה. אם עמדה בדין עד שלא בגרה, אז כבר אבא זכה בתשלומים האלה, לכן הרי הן של אב. אפילו שהוא לא גבה את התשלומים האלה, אבל הוא כבר זכה בהם. ואם מת האב, הוא מוריש את זה לבניו, הרי הן של אחים. אפילו אם היא הייתה בוגרת לפני שהוא מת, כיוון שהספיקה להם, לעמוד בדין כשעדיין הייתה נערה ואבא זכה, כי כבר העידו עדים ואז הרשע לא יכל להודות כבר, כי כבר הגיעו עדים. יש כלל שמודה בכנס פטור. כשאדם למשל אונס או מפתה, הוא חייב לשלם 50 שקלים. אם הוא מודה, הוא פטור מ-50 שקלים. אבל זה בתנאי שעדיין לא באו עדים. אם כבר באו עדים והעידו עליו שהוא חייב, הוא כבר לא יועיל שהוא יודע. לכן ברגע שכבר עמדה בדין והעידו עדים, אז האבא כבר זכה בתשלום הזה, אז גם אם הוא מת אחר כך, הוא מוריש את זה לבניו. זה לא סתם זכות שיש לו בביתו, אלא זה דבר שכבר עמדה בדין. לכן הוא כבר כן יכול להוריש את זה לבניו. אבל אם לא הספיק לעמוד בדין עד שכבר בגרה, הרי אין של עצמה, כי אבא עדיין לא זכה באותם תשלומים. ברגע שהיא בוגרת, התשלומים האלה שלה. זה דעת חכמים. רבי שמעון מחדש ואומר, אף על פי שהיא עמדה בדין, אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב, האבא לא גבה את התשלומים האלה, גם אם כבר זכה בהם בדין, הרי הן של עצמה. כי לפי דעתו של רבי שמעון, הגמרא תבאר את הטעמים שלו, לא מספיק בעניין של תשלומים של אונס ומפתה, לא מספיק שעמדה בדין, אלא צריך שזה כבר יבוא לרשותו. זאת אומרת, כדי שהאבא יוריש לבנים את הזכות הזאת שיש לו, צריך שכבר יגבה אליו את התשלומים האלה. כל זמן שזה לא יגיע לרשותו, הוא לא זוכה באותם תשלומים של אונס ומפתה. ומכיוון שהוא לא זוכה באותם התשלומים, כמובן שהוא לא יכול להוריש את התשלומים האלה לבניו, ואת טעמו של רבי שמעון באופן מאוד מאוד מחודד ומלוטש, זכה רב יוסף, שהיה סיני, להשתמש בתואר של עוקר ערים ולתרץ את דבריו של רבי שמעון, מתי שהוא זכה למלוך, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. עוד אומרת המשנה, מעשה הדעה של נערה שהיא עוסקת באומנות וכדומה והיא מתפרנסת, וכן מציאתה, ששני הדברים האלה זה ממון, בהם האבא זכאי גם כן, אבל מכיוון שזה ממון ולא כנס, הוא זוכה בזה מיד, אף על פי שלא גבתה את השכר. ולכן אם מת האב, הוא כן מוריש את זה לבניו, הרי הן של אחים. יש הבדל בין כנס לממון. בדין הקודם שלמדנו לגבי אונס ומפתה על הכנס, עד שלא גבו, עדיין זה לא בא לרשות האב לפי רבי שמעון. אבל בממון, רבי שמעון מודה, שאפילו שלא גבו את הסכום, האבא זכה בזה מחייו, וברגע שהוא מת, הבנים זוכים בירושה. התנא במשנה אומר, שנערה שנתפתתה, כנסה, בושתה ופגמה של אביה. מהי כמה שמלן? איזה חידוש יש כאן במשנה? תנינה, המשנה כבר אומרת, בדף למתת עמוד א', המפתה נותן שלושה דברים. קודם כל את הכנס של ה-50 שקלים, לאחר מכן את הפגם והבושת, והאונס מוסיף גם צער, ארבעה. המפתה נותן בושת ופגם וכנס, מוסיף עליו האונס שנותן גם את הצער. את החידוש הזה ודאי המשנה לא מחדשת. תרץ את הגמרא, להביא היצטריך לי, אתה מחדש שהתשלומים האלה הולכים להביא הנערה. שואלת הגמרא, להביא הנערה מפשיטה. ודאי שזה של אביה, מדכא יאיב מפתה. למה שמפתה ישלם? הרי היא הסכימה, זה הרעיון של מפתה. אז היא ויתרה עם החלה, למה בכלל צריך לשלם את התשלומים האלה? אם משלמים זה אומר שזה לא היא זו שזוכה, ולכן היא לא זו שיכולה למחול, אלא אביה. אז כבר אנחנו רואים שהתשלומים האלה הולכים לאביה. דהי לעצמה, המה יאיב מפתה את הכנס ואת הבושת ואת הפגם, הרי מדעתה עבד. ואם החלה לא, אלא לוודאי נותנים את זה לאביה, אז אם כן, מה החידוש כאן במשנה? לא זה שנותנים לאביה, כי זה פשוט. אלא, מתרצת הגמרא, באמת החידוש במשנה שלנו, זה מקרה שעמדה בדין, והעידו עדים. זה הצטריך עלי, המשנה הייתה צריכה לחדש את המחלוקת, את הפלוקתא דרבי שמעון ורבנן, במקרה ש... עמדה בדין לפני שמת האב, האם התשלומים של האונס עדיין של האב והוא מוריש אותם לבניו, או שזה שלה. מביאה הגמרא תנן הטעם. הרי ידוע שיש שבועה שהתורה אומרת שאם אדם משקר בדיני ממונות וכיחש בעמיתו, שיקר לחברו בפיקדון שחברו הפקיד אצלו, הוא משקר ואומר שהוא לא חייב לשלם את הפיקדון הזה שכרגע אינו קיים, תשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחתו בעינה, במקרה כזה הוא צריך לשלם קרן על מה שהוא שיקר, חומש, צריך להוסיף עוד חמישית, וקורבן אשם. וזה בעניין של שבועה. מביאה הגמרת נן הטעם משנה מסכת שבועות, שעוסקת בכל ענייני השבועות. אדם שאומר לחברו, אנסת או פיתית את ביתי. והוא מכחיש. הוא אומר, לא אנסתי ולא פיתיתי. ואבא משביע אותו, משביע חני, שהוא לא אנס או פיתה. וחברו נשבע, אמר אמן. ואחר כך מתברר שהוא נשבע לשקר. הודה שכן אנס או פיתה. חייב לשלם קרן, להוסיף חומש ולהביא אשם גזלות. לדעת חכמים. רבי שמעון פותר. למה? כי הרי מה זה התשלום פה? כנס של 50 שקלים. אבל הוא הרי עמד בדין, הוא נשבע לשקר וכולי. והודה, אף על פי כן אומר רבי שמעון, אינו משלם כנס על פי עצמו אלא על פי עדים. כיוון שאם הוא היה בהתחלה מודה, באמת שכך עשה, היה פטור מכנס, אז גם כשהוא שיקר ונשבע לשקר, הוא לא חייב. כי כל הרעיון שחייבים כאן, במי שנשבע לשקר, זה נקרא שבועת כפירת, כפירת מה? לא כנס. כפירת ממון. דווקא אם הוא כפר על ממון ונשבע, אז קרן חומש אשם, חבילת עונשים. אבל כאן זה כנס. אומר רבי שמעון, פה הוא לא יהיה חייב. הוא לא חייב חומש ואשם. אמרו לו חכמים, אף על פי שאנחנו מסכימים איתך בדרך כלל שאדם אינו משלם כנס על פי עצמו. ולכן, מה שהוא כפר בכנס של ה-50 שקלים, זה לא נחשב שהוא כפר בממון, אבל משלם בושת ופגם על פי עצמו. כי את הבושת ואת הנזק של הפגם זה ממון, זה לא כנס. תבעו לא רק את הכנס, תבעו את הבושת והפגם גם כן. מכיוון שכן, הוא כפר כפירת ממון. בדף מ"ג, תחילת העמוד, הגמרא מביאה שהוויכוח בין חכמים לבין רבי שמעון, כשאדם בא לתבוע את חברו באונס ומפתה, מה הוא תובע אותו? האם על הבושת ופגם, שזה דעת חכמים, כי זה דבר שגם אם הבן אדם יודע הוא לא יהיה פטור, או על הכנס, שזה סכום קצוב. ויכוח. דעת רבי שמעון שהוא תובע על הכנס. וכשבאדם כופר, לפי חכמים הוא כופר ממון. כי תבעו אותו על ממון, על הבושת ופגם. לפי רבי שמעון הוא כופר בכנס. כי הוא תבע אותו מלכתחילה על הסכום הקצוב, על ה-50 שקלים. וזה בעצם הנקודה של הוויכוח באופן כללי בין רבי שמעון לבין חכמים. כאן מביאה הגמרא את השאלה שבאמיני אביי, שזכה להיות תלמיד 22 שנה של רבא, ולאחר מכן של רב יוסף, הוא שאל שאלה מרבא בר נחמני, שהשאלה הזאת, אנחנו נראה בהמשך, מההסתעפות וההמשך של השאלה הזאת, הייתה קושייה שכל ה-22 שנה רבא בר נחמני לא ידע תשובה, למרות שהוא עוקר הרים, הוא היה בקי בעיון, ודווקא כשרב יוסף מלך, הוא זכה לגדול, שגדלו אותו משמיים על ידי שהוא ידע להשיב תשובה על הקושייה הזאת. האומר לחברו, מביא הבאי שאלה את רבא, אדם בא לחברו ואומר לו, רשע שכמותך, אנסת או פיתית את ביתי, ואני לא שתקתי. יש גבולות שאי אפשר לעבור אותם. העמדתיך בדין, ונתחייבת לי ממון. והוא אומר, אתה בטוח שזה היה בהקיץ או בחלום, ברורים לך העניינים? לא אנסתי, ולא פיתיתי, ולא העמדתני בדין, ולא נתחייבתי לך ממון. אתה מוכן להישבע? ונשבע! ואחר כך, כנראה הגיע איזה יום כיפור, או איזה מלחמת יום כיפור, הגיע עת רצון, והבן אדם מבין שהעולם הזה מסתיים באיזשהו זמן, ואמורים לתת דין וחשבון, והודע! זה השקר. כן אנס או פיתה, ובאמת עמד בדין, מתחייב ממון. שואל אביי את רבא, לפי דעת רבי שמעון, שחידדנו ועמדנו את דבריו, שאם אדם כפר בכנס, לא בממון, הוא נשבע לשקר על תביעה שתבעו אותו כנס, הוא לא משלם קרן חומש ואשם גזלות, כשבסוף מתברר שהוא שיקר והודה. מהי בדין הזה? מהי הדין? כיוון, דאומנם זה עניין של כנס, אבל הרי בתביעה, חלק מהתביעה ומה שהוא כפר, היה שהוא עמד גם בדין והתחייב ממון. אם כן, הפך להיות ממון אהבי, אותו דבר שהיה כנס, ברגע שהוא עמד בדין זה הופך להיות ממון, וזה נקרא שהוא כפר בממון כשהוא כפר בזה שהוא אמר שהוא לא עמד בדין. ואם כן, מחייב עלי קורבן שבועה, כי הרי נשבע לשקר על כפירת ממון. אמנם זה היה כנס, אבל ברגע שהוא תבעו אותו שהוא עמד בדין והוא התחייב לשלם והוא כופר, לא, לא עמד בדין ולא התחייב לשלם, אז בעצם הכפירה שלו פה זה על זה שבדין פסקו שהוא חייב, ברגע שפסקו בדין אז לכאורה זה הופך להיות ממון. אז הוא כפר אולי כן כפירת ממון, זה כבר לא כפירת כנס, ורבי שמעון אולי יודע שהוא כן יהיה חייב קרן חומש ואשם גזלות. עוד דילמה, צד שני אפשר לומר, תראה, מכיוון שבמקור זה היה כנס, זה נשאר כופר בכנס והוא לא חייב קרן חומש ואשם. עוד דין מאף אגב דעמד בדין, זה נשאר כנס אבי, כי בעיקר זה היה כנס, התורה לא חייבה קורבן שבועה אלא על, דבר, על אדם שכופר בדבר שעיקרו היה חיוב ממון, למשל גזל, תשומת יד וכדומה. אז רבא השיב לו, אמר לי, וזה בעצם יסוד של רבא שמלווה אותנו עכשיו לאורך כל הדרך. במקרה כזה שהוא עמד בדין והתחייב בדין, ואז אם אתה באדם תובע אותו אומר לו, אתה התחייבת לי בדין. על כנס אמנם, אבל התחייבת לי בדין. אומר רבא, מעכשיו והלאה זה הפך להיות ממון אהבי. ואם הוא כפר, לא רק שהוא אנס או פיתה, הוא כפר גם את זה שהוא עמד בדין, מחייב עלי קורבן שבועה. נשבע לשקר לא על כפירת כנס, אלא על כפירת ממון. הקשה הבא אל רבא, איי-טי-ויי, מברייתא. בהמשך הגמרא תביא את תחילת הברייתא, אבל כאן היא מביאה את החלק השני. רבי שמעון אומר, יכול היית להיות סבור שהאומר לחברו, אנסת או פיתית את ביתי, אתה מבין את המשמעות. והוא אומר, אני מבין את המשמעות, אבל תחפש לעצמך מישהו אחר, אני לא אנסתי ולא פיתיתי. בקיצור, מדובר פה על תביעת כנס, והוא כופר בכנס הזה. אני לא חייב 50 שקלים. או, מקרה אחר של כנס. הוא אומר לחברו, אתה יודע שהמית שורך את עבדי הכנעני ואתה חייב לי 30 של עבד? והוא אומר לו, המית. מקרה שלישי של כנס. פה הוא כבר מדבר עם העבד הכנעני בכבודו ובעצמו. או שאמר לו, עבדו הכנעני. אתה יודע שעבד כנעני, אם עוקרים לו את השן או העין, גזירת הכתוב כנס, שהאדון משחרר את העבד כנעני, הופך אותו לישראל כמו גר. אומר העבד לאדון, הפלת את שני וסימית את עיני, אחד מהם, ולכן אני יוצא לחירות. והוא מכחיש ואומר, לא הפלתי את שינך, ולא סימיתי את עיניך. גם כאן זה כפירה בכנס. ונשבע. אותו אדון, אותו נטבע, נשבל, שבאמת הוא פטור מאותו כנס. לאחר מכן הוא הודע שהוא נשבל לשקר. אז בעצם הוא לא נשבל כפירת ממון, אלא הוא נשבל כפירת כנס. יכול, יהיה חייב, כמו אדם שנשבע על כפירת ממון, קרן, חומש ואשם גזלות, תלמוד לומר, וכיחש באמיתות, אתה יודע מתי הוא חייב? אם זה היה או בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או אשק את אמיתו, או מצא הוועידה, בקיצור, המחנה המשותף של כולם, ממון. תבעו אותו ממון, והוא כפר בממון. כיחש בה ונשבע על השקר, אז חמישיתו יוסיף עליו, ואת השמו יביא להשם. מה אלו? שתורה מחייבת קורבן שבועה מיוחדים שהם כפירת ממון. אף כל שבועת שקר שהן כפירות ממון חייב קורבן שבועה. יצאו אלו שהן כנס. אני אעשו מפתה, 30 של עבד, עבד שיוצא משן ועין. מהי? האם הברייתא הזאת מדברת דווקא על מקרה כזה שהוויכוח ביניהם זה האם הוא חייב כנס או שהוא פטור מהכנס? וכאן זה מסתיים. וכי לא מדובר בברייתא גם במקרה שהטענה היא גם שהוא עמד בדין. אומר, אתה יודע שאתה גם אחרי שטבעתי אותך על הכנס הזה, עוד העמדתי אותך בדין, והתחייבת. והוא אומר לו, לא היו דברים מעולם. ובסוף הוא מודה שהוא שיקר על כל הסיפור הזה. ובכל זאת אומר רבי שמעון, שהוא פטור מקורבן שבועה, אז איך אתה רבא תירצת שרבי שמעון מודה שברגע שהאדם כבר עמד בדין על אותו כנס והתחייב, זה הופך להיות ממון, ואם הוא לאחר מכם תקופה מאוחרת בבית דין אחר כופר בזה, זה נקרא כפירה בממון. תירצת הגמרא, לא מדובר פה שהוא עמד בדין. באמת מדובר פה בשביל לא עמד בדין, אלא כמו שאתה מבין את הברייתא כפשוטה, זה מה שהברייתא מתכוונת. העדים לא העידו שהוא התחייב בכנס. יש כאן טענה בין שניים. הוא טוען אתה חייב לי כנס, והוא טוען אני לא חייב לך כנס. אין כאן עדים שבאים להגיד שהוא באמת חייב. הוא עדיין יכול להודות בכנס ולהיות פטור. ולכן רבי שמעון מודה שהוא יהיה פטור מקורבן שבועה. שואלת הגמרא, לא סתם היינו סבורים שהברייתא הזאת מדברת אפילו במקרה שהוא עמד בדין. כי הברייתא הזאת לא מתחילה בדבריו של רבי שמעון. יש התחלה לברייתא הזאת. והמדרישא מתחילת הברייתא, שנראה שזה דברי חכמים, וככה גם הגמרא מביאה במסקנה. בדברי חכמים אנחנו מוצאים שמדובר שהוא חייב קורבן שבועה כשעמד בדין. ולא סתם שיש כאן ויכוח, אתה חייב לי כנס, אני לא חייב לך כנס. מדובר פה שיש ויכוח, התחייבת לי בדין או לא, התחייבתי לך בדין. אז כן, רגע מסייפה. שזה הברייתא שהבאנו מקודם, דבריו של רבי שמעון שחולק על חכמים. נמי, מדובר באותו מקרה בשעמד בדין. ואף על פי כן רבי שמעון אומר, זה נקרא כפירת כנס. והוא יהיה פטור. אפילו שהוא נשבע לשקר והודה. ואפילו שהוא נשבע לשקר על כנס, שמדברים איתו על זה שהוא עמד בדין, והוא כפר על זה שהוא לא חייב כנס ולא עמד בדין, אף על פי כן זה נקרא שהוא כופר בכנס ולא בממון, ולכן הוא לא חייב קורבן שבועה. מאיפה אני יודע שתחילת הברייתא מדברת שהוא עמד בדין? דקתני ראישה, כי הרי תחילת הברייתא כתוב ככה. אין לי שאדם הלך ונשבע לשקר. שיקר. תבעו אותו לשלם ממון, והוא שיקר שהוא פטור מלשלם את הממון. כפר, ונשבע לשקר, והודה. צריך לשלם קרן חומש ואשם. אלא, כשהוא כפר ממון, בדברים כאלה, התחייב, הזיק, משלם את מה שהזיק. משלם עליהם את הקרן בלבד. אבל, אם הוא כפר ממון, על גניבה שיש בה תשלומי כפל, למשל, שהוא לא הודע והעדים מחייבים אותו, או תשלומי ארבעה וחמישה, כשהוא גנב שור עושה וטבח או מכר אותם. זה כנס. והאונס או המפתה או המוציא שם רע, שאונס ומפתה משלמים 50 שקלים, מוציא שם רע 100, מניין שחייבים, אם הם כפרו ונשבעו לשקר והודו שהם חייבים לשלם קרן חומש ואשם. תלמוד לומר, הוא מעלה מעל באשם, ונפש כי תחתה הוא מעלה מעל באשם. היה מספיק שיהיה כתוב, נפש כי תחתה הוא מעלה באשם. מה המילה מעל? מעל לרבות. ריבה, גם את המקרים האלה. היחידה, באיזה מקרה צריך ריבוי מיוחד? אידה לא עמד בדין, אם הוא לא עמד בדין, והוא הודה, כפילה מעיקה, וכי יש תשלומי כפל, הוא הרי עדיין יכול להודות. הרי מה זה הרעיון של תשלומי כפל? מה בכלל הרעיון של תשלומי כנס? כל זמן שבאדם לא הודה, ובאו עדים, והעידו עליו, וחייבו אותו, הוא משלם כפל, משלם חמישה, משלם 50 של אונס ומפתה, משלם 100 של מוציא שם רע. אבל כאן הוא כיחש ואחר כך הודה. אם מדובר פה שהוא לא עמד בדין והוא מודה, הוא פטור מכנס. כאן לא מדובר שהוא פטור, הרי חייב לשלם עוד קרן, חומש ואשם. אלא פשיטה שמדובר פה בזה שהוא עמד בדין, והגיעו עדים להעיד עליו, הוא כבר לא יכול להודות. עכשיו, ברגע שכבר באו עדים והעידו עליו, הוא לא יכול להגיד, נכון, אני מודה. זהו, כבר עדים העידו, כבר אנחנו יודעים את זה מפי העדים, לא מפיו. ואם כן, תחילת הברייתא מדברת שהוא עמד בדין, ויש כאן כפירה על כנס, הוא כופר בזה שהוא לא חייב לשלם כנס, והוא לא עמד בדין, מדרישה שעמד בדין. מזה שהתחילת הברייתא עוסקת על אדם שעמד בדין, וכעת הוא כופר על זה שהוא לא עמד בדין. סייפא נמי מדובר בשעמד בדין, והוא כופר את זה שהוא עמד בדין. ואף על פי כן, לפי רבי שמעון, הוא פטור מקורבן שבועה, וזה סותר את דבריו של רבא, שאומר בדעתו של רבי שמעון, שדבר שעיקרו כנס, אם הוא כפר ונשבע והודה, לא משלם קורבן, לא חייב קורבן שבועה. עד כאן הקושייה שהקשה אביי למורו ורבו רבא. אז רבא אמר לי, יכינה לשינוי לך, היית יכול לתרץ לך, שהברייתא כולה זה דעתו של רבי שמעון. רישא, תחילת הברייתא מדובר באמת שהוא עמד בדין, והסייפא מדובר בשלא עמד בדין. ולכן בהתחלה, כשהוא עמד בדין, אפילו שזה עיקרו כנס, ברגע שעמד בדין הפך את זה לממון, וזה כפירת ממון, חייב קורבן שבועה, והסייפא שהוא לא עמד בדין, זה נשאר רק כנס, כופר בכנס, פטור מקורבן שבועה. וכולה רבי שמעוני, גם תחילת הברייתא זה הרב של רבי שמעון, אין כאן מחלוקת. אבל, אני לא אתרץ לך כך, כי זה דחוק, ושינוי הדחיקי לא משנין לך, אני לא רוצה לתרץ לך תירוץ דחוק. למה זה תירוץ דחוק? דאם כן, אם גם תחילת הברייתא זה רבי שמעון, אמרת לי, אתה יכול להקשות עליי, לתנא רישא רבי שמעון אומר, תפתח את הברייתא, רבי שמעון אומר. אתה לא רוצה לפתוח את הברייתא בדברי רבי שמעון? או לתנא סייפא, אז בסוף תכתוב כל אלה דברי רבי שמעון. למה פתאום רבי שמעון אומר באמצע הברייתא? אלא, באמת הברייתא, תחילתה זה דעת חכמים, ורבי שמעון חולק על דברי חכמים. וכולה, כל הברייתא מדובר בשעמד בדין. ותחילת הברייתא הרי שזה דעת רבנן. שלפי דעתם, גם אם עיקר התביעה הייתה על כנס, ברגע שהוא עמד בדין והתחייב, זה קיבל חותמת של ממון. וכשבתקופה מאוחרת יותר, בבית דין אחר, הוא בא לתבוע אותו, והוא כפר, הוא כפר בממון. והוא מחויב. שם גזלות. וסייפה, החלק השני בברייתא, שם רבי שמעון חולק. שהוא סובר שגם כשבן אדם עמד בדין על כנס, כיוון שהעיקר התביעה בבית דין הראשון בהתחלה זה היה על כנס, זה נשאר כנס, גם אם הוא עמד בדין והתחייב ממון. ולכן הוא לא אמור להיות חייב קורבן גזלות, אשם גזלות. אבל, הוא מודין עליך, אני מודה לך, אומר רבא לאביי, לעניין קורבן שבועה, שרבי שמעון סובר שהוא יהיה פטור, דרחמנא פטרימי וכיחש באמיתו. התורה פותרת אותו מקורבן אשם גזלות, גם אם הוא עמד בדין. תורה פותרת, כיוון שעיקרו כנס, זה לא נקרא דבר שהוא ממון. ואם תשאל מה התכוונתי להגיד בדבריו של רבי שמעון, שברגע שעמד בדין זה הפך להיות ממון, וכי כאמינה שלפי רבי שמעון, כנס של אונס ומפתח אחרי שעמד בדין, ממון הווי, זה רק לעניין, לא לעניין שבוע, שיהיה פטור מישם גזלות, מה פתאום? לעניין לא ראשון לבניו! אדם לא יכול להוריש לבניו רק זכות שיש לו בדברים שיהיה עם ביתו. הוא יכול להוריש לבניו ממון. לעניין זה, ברגע שהוא עמד בדין, גם אם הוא מת, הבנים יקבלו את הכנס, ולא הבת. אפילו שהאבא לא הספיק לגבות את הממון. מקשה הגמרא קושייה, קושייה שעמדה בחלל בית המדרש הרבה שנים, והיא זו שגידלה את רב יוסף. אי טבעי, קושייה על רבא. רבי שמעון אומר, במשנה שלנו, אם אותה נערה לא הספיקה לגבות מהאונס או המפתה עד שמתאב, הרי הן של עצמה, כך אומר רבי שמעון, והיא אמרת שלפי דעת רבי שמעון, אם תאמר שאחרי שעומד בדין זה הפך להיות ממון הווי להורישו לבניו, לעניין להורישו לבניו אתה אומר עדיין שזה נשאר, זה נחשב ממון של האבא, אז למה אם האבא מת לפני שהספיקו לגבות את זה מהאונס או המפתה לעצמה המאי? דרכין בהם מהווי, ברגע שעמד בדין זה הפך להיות ממון, האבא זכה בזה להוריש לבניו, וזה צריך להיות לאחים ברגע שאבא מת. משמע שזאת הייתה קושייה שהקשה הבאה לרבא ממש בתחילת מלכותו, כשהוא נהיה ראש הישיבה. אמר רבא, חברו של הבאה, שגם הוא למד אצל רבא ורב יוסף, אני רוצה לספר לכם, היי מילתא, הדבר הזה קשה בא, היה קשה גם לרבא וגם לרב יוסף, 20 ותרטין שנין, כל אותם 22 שנה שמלך רבא, והיה ראש ישיבה. ולא ידענו לתרץ את הקושייה, לא יפרק. למרות שרבא היה עוקר הרים מן השמיים, מנעו ממנו לדעת את התשובה. בשביל לתרץ קושייה צריך סייעתא דשמיא מיוחדת. ולא, הקדוש ברוך הוא היה לו חשבון, והוא לא מצא שידעו תירוץ הקושייה הזאת. עד דייטיב רב יוסף ברישא, כשרב יוסף הפך להיות ראש הישיבה ופרקה, ואז הוא תירץ תירוץ לקושייה הזאת. מה התירוץ? הכנס של אונס או מפתה זה שונה. שאני הטם דאמר קרב ונתן האיש השוכב עם הלוויה נערה 50 כסף. דורשים מכאן, לא זיקתה תורה את הכנס הזה לאב אלא משעת נתינה. זה שונה משאר כנסות. כל זמן שזה לא ניתן לו, גם אם עמד בדין, לא מוריש לבניו, כי זה לא שלו. וכי כאמר רבא שרבי שמעון סובר, שהרי שעמד בדין, הפך הכנס להיות ממון אבי, לא ראשו לבניו, זה מדבר בשאר כנסות, לא באונס או מפתה. תירוץ. כותב כאן רשי, דברים כל כך נפלאים. ה-22 שנה שהקושייה עמדה בחלל בית המדרש ולא יכלו לתרץ אותה, אפילו רבא, הגאון האדיר. כל 22 שנה ימי שררתו של רבא, ורק כשמת וישב רב יוסף בראש, וסייעו הוא מן השמיים לפורקה. למה? כותב רש"י מילים עצומות. להיות לו לשם. לפי שהיה רבא חריף, ולכך קראו עוקר ערים. ורב יוסף היה בעל שמועות, משנה וברייתא, לכן קראו לו סיני. שמיים רצו להראות שרב יוסף גם כן עוקר ערים, ברגע שהוא ישב על כיסא מלכותו להיות ראש הישיבה. שואלת הגמרא, אתה אומר שכל הכנסות זה דבר אחד, ואונס ומפתה כתוב ונתן זה משהו אחר. לכן עד שאבא לא מקבל את הכנס, עדיין זה לא ממונו להורישו לבניו, אלא מה אתה? גבי עבד, 30 של עבד, 30 שקלים, עבד כנעני, בא שור של אדם שהרג אותו. בא לשוט שלם לאדון 30 שקלים. תכתיב, כסף 30 שקלים, ייתן לאדוניו. ייתן. אחי נמי, גם כאן תגיד שמלשון נתינה, דורשים לו זקתה תורה לאדון על המשת נתינה. אבל לפני כן זה עדיין לא נחשב ממון. אז אם כן, לפי רבי שמעון יש מקרה נוסף, שעד שזה לא מגיע לרשותו זה לא ממון. תרץ את הגמרא, לא. ייתן זה משהו לחוד. ייתן זה עדיין נקרא שברגע שעמד בדין כבר זוכה בזה. ונתן זה משהו לחוד. כשכתוב ונתן, זה אומר שעד שזה לא מגיע לידיו, זה עדיין לא ממונו. כי כתוב ייתן זה ציווי, שהוא תמיד מצווה לתת לאדוניו. לכן, לפני שהוא נותן, זה כבר נחשב של אדוניו, כי הוא מצווה לתת לו את זה. ונתן משמע כשזה נתון כבר. רק כשזה נתון זה הופך להיות של האבא. של דגמי, אחי, אם באמת יש הבדל בין הכנס של אונס ומפתה, משאר כנסות, שאונס ומפתה זה לא נחשב ממון עד שהאבא זוכה בזה ממש, אפילו לאחר שהוא עמד בדין, אז למה הברייתא אומרת בדבריו של רבי שמעון, יכול שאם האדם אומר לחברו, אנסת או פיתית את ביתי והוא מכחיש, ובסוף הוא הודע, יכול יהיה חייב קורבן, אני הייתי אומר, אתה יודע למה הוא לא יהיה חייב קורבן? בגלל שזה עדיין כנס. למה כתוב תלמוד לומר וכיחש? שמשמע שהלימוד, למה זה לא נחשב הכנס של אונס ומפתה כמו גזל, תשומת יד? כי כתוב שמדברים דווקא על חיוב ממון. הרי אתה רואה שבשאר כנסות אנחנו לא אומרים שזה שונה מגזל ושאר דברים כמו אונס ומפתה. אונס ומפתה הוא הרבה יותר כנס. אז תלמוד לומר ונתן מבעלי. כי הרי עיקר הלימוד שהוא פטור מקורבן, כי כתוב ונתן. דיינו שהאבא לא זכה עד שעת נתינה ועד אז זה נחשב כנס. אפילו אחרי העמדה בדין, וזה שונה משאר כנסות שבשעת העמדה בדין. זה כבר נחשב ממון. זה כן יקרה כפירת ממון. העיקר הנקודה המיוחדת באונס או מפתה, שזה נשאר כנס גם אחרי העמדה בדין, זה ממילא ונתם ולא וכיחש באמיתו. אמר רבה, כי צריך הפסוק וכיחש, שדורשים ממנו שאין כנס, שאין כפירת כנס, כי זה נקרא עדיין כנס, ולכן הוא לא משלם חומש ואשם, אלא בדבר שהוא חיוב ממון מעיקרו, וזה בא למעט כנס של אונס או מפתה אחרי העמדה בדין, שזה לא היה חיוב ממון מעיקרו, כי זה היה חיוב כנס. למה לא לומדים את זה מבנתן? למה צריך וכיחש? כגון שעמדה בדין ובגרה לפני שאבא הספיק לגבות ומתה. מה מיוחד אז? דעתם, לפי דעת רבי שמעון, כי כירית אביה, כי כשאביה יורש את הכנס הזה, מכיוון שכבר בגרה וזה כבר הגיע לרשותה, מינה דידה כירית. האבא זכה בכנס מהכוח שלה. כי אם האבא לא הספיק לגבות את הכנס לפני שהיא בגרה, זה כבר הופך להיות שלה. ואם היא מתה, הוא זכה את זה מרשותה. אפילו שזה עדיין לא הגיע לידה, היא כבר זכתה בזה, וכשהיא מתה, הוא זוכה על ידי שהוא יורש אותה. ולכן אפילו לפני שזה בא לידו, הוא זוכה. ואם כן, במקרה המיוחד הזה צריך וכיחש לומר שהוא יהיה פטור מקורבן. שואלת הגמרא היא אחי, אם דבריו של רבי שמעון בברייתא מדובר, שהוא כבר עמד בדין והתחייב על הכנס, ולכן זה הפך להיות ממון, אז למה כתוב בברייתא, יצאו אלו שאין כנס? ברגע שהוא עמד בדין, ממון הוא, אומרת הגמרא נכון, באמת אמר נחמן בר יצחק, הכוונה של הברייתא, יצאו אלה שעיקרן כנס, לפני שעמד בדין זה היה כנס. מקשה הגמרא על רבא, מהמשנה במסכת שבועות שהבאנו, אי טבעי, אונס או מפתה, שהאבא בא ואומר לו, אנסת או פיתת את ביתי, והוא אומר, לא, לא, זה לא היו דברים מעולם. והוא נשבע לשקר והודה, רבי שמעון פותר מחומש ואשם, כי הוא הודה שאינו משלם כנס על פי עצמו אלא על פי עדים. ומכיוון שאם בהתחלה כשהוא אומר לו אנסת או פיתת את ביתי, הוא היה מודל, הוא היה פטור מכנס, אז גם כשהוא כפר והוא נשבע לשקר, זה לא נקרא כפירת ממון, זה כפירה בכנס, והוא לא חייב חומש ואשם. מדייק את הגמרא, תאמה זה לא עמד בדין. אם הוא עדיין לא עמד בדין והתחייב, זה עדיין כנס באמת. ולכן רבי שמעון סובר שהוא לא משלם על פי עצמו. כי הרי אם הוא היה מודה, הוא היה פטור. העמד בדין, שאז סובר רבא בדברי רבי שמעון, זה משלם על פי עצמו, כי אז כבר זה לא כנס. כי גם אם הוא יודע, הוא יהיה חייב לשלם. זה הופך להיות ממון. אז קורבן שבועה נמי מחייב. צריך להיות חייב גם קורבן שבועה, כי זה כפירת ממון. למה רבי שמעון בברייתא אומר, יכול לאומר לחברו, אנסת או פיתית את ביתי, והוא אומר, לא אנסתי, יכול להיה חייב, תמוד לומר וכיחש. ואמרנו שזה מדובר כשהוא עמד בדין, ובכל זאת הוא יהיה פטור מקורבן שבועה, מהפסוק וכיחש. הרי לפי דעתו של רבי שמעון, במקרה כזה זה הופך להיות ממון, והוא כן אמור להיות חייב, קורבן שבועה. כי כבר לא יכול להודות ולהיות פטור. מתרץ את הגמרא, מה שרבי שמעון אומר במשנה, שאונס או מפתה פטור מחומש ואשם מפני שאינו משלם קנס על פי עצמו, לדבריהם דרבנן כאמר לו. הוא אומר להם ככה, לדידי, לפי דעתי, אף על גב דעמד בדין, והם חייבו אותו, וזה הפך להיות חיוב ממון, וגם אם הוא יודע הוא יצטרך לשלם, בכל זאת רחמנה פטרי, תורה פותרת אותו. מי וכיחש, הוא פטור מקורבן שבועה. התורה לא חייבה אלא בכפירה בדבר שעיקרו חיוב ממון, כמו ברשימה של הפסוקים שכתוב שם, ברשימה שכתובה בפסוק. אלא לדידכו שאתם לא ממעטים מי וכיחש כל דבר שבעיקרו היה כנס. אלא אתם אומרים שכל דבר שהופך כעת להיות ממון זה נקרא כפירת ממון וחייבים על זה קורבן שבועה. הודו לי מיד, כל מקום תודו לי, איך דה לא עמד בדין, הוא עדיין לא עמד בדין, דחי כתבה, כנסה כתבה. הוא תובע, האבא תובע אותו רק על הכנס. זאת אומרת, כאן אנחנו בעצם נוגעים בנקודת הוויכוח בין רבי שמעון לחכמים, במקור הוויכוח ביניהם. כשבאדם תובע את חברו ואומר לו, אנסת או פיתית את ביתי, על מה הוא תובע אותו? תודו לי שהוא תובע אותו על הכנס, ולא על הבושת ופגם. הוא תובע אותו על הכנס ולא על הממון. ואם כן, הכפירה שהוא כופר, הוא כופר בכנס. ולכן הוא לא יחייב קורבן שבועה, אם בסוף הוא עודה. כי הרי הוא מודה בכנס פטור. והכפירה שלו, זו כפירת ממון. כי אם היה מודה בכנס, היה פטור. אז שלא יחייב קורבן שבועה, קורבן אשם גזלות, ולא יחייב חומש. ורבנן, זה בדיוק הנקודה שהם חולקים עם רבי שמעון. הם סוברים, כי כתבה, בושת ופגם. את הבושת והנזק כתבה, שזה ממון, וכשהוא כופר, הוא כופר בממון, ובזה יש שבועה כפירת ממון. אתה אומר שאתה פטור מלשלם ממון את הבושת ופגם? את הכפירה, כמו כל כפירה של ממון שרשומה ברשימה בפסוק, כמו אדם שעשק את עמיתו וכולי, יגזל, כל הדברים שרשומים שם זה כפירת ממון. ודאי שחייב על זה חומש ואשם גזלות. במה היקה מפלגה? מה באמת הוויכוח בין רבי שמעון לבין חכמים? למה לפי רבי שמעון התביעה היא על הכנס של ה-50 שקלים ולפי חכמים התביעה היא על הממון של הבושת ופגם? אמר רב פאפה, רבי שמעון סבר, כשאדם בא לתבוע את חברו, לא שביק איניש, הוא לא עוזב תביעה קצובה, מידי דה קיץ, דה קיץ, ותבע מידי דה לא קיץ. הוא תובע אותו על דבר קצוב. על ה-50 שקלים שזו יודע ודאי את הסכום שהוא תובע אותו. אבל לעומת זאת הבושת ופגם, זה דברים שצריך לשום אותם, הוא לא יודע את הסכום המדויק, אז אמנם הוא ירצה לקבל את זה, אבל עיקר התביעה שלו זה על הסכום הקצוב, על הכנס. וכשהוא כופר, הוא כופר בכנס. ולכן אין קורבן אשם גזלות וחומש, כי בעצם הכפירה כאן לא הייתה בממון, אלא בכנס. רבנן סברי, בוודאי שהוא תובע אותו על הממון, למה שיתבע אותו בכנס? לא שווה קיניש, אדם לא עוזב מלתבוע מידי דחי מודה בי לא מפטר, על תביעה שגם אם הנתבע יודע, הוא עדיין יהיה חייב, שזה ממון, זה הבושת הפגם. את זה הוא ילך לתבוע, הוא לא ילך לתבוע מידי דחי מודה בי מפטר, הוא לא ילך לתבוע אותו על ה-50 שקלים של הכנס, שאם הוא יגיד לו נכון, באמת עשה את המעשה הנבלה הזה, ואז הוא יהיה פטור על הכנס, ואז הוא יצא בעצם שהוא לא מקבל כלום. הבן אדם לפי דעת חכמים תובע על ממון, שגם אם הוא יודע, הוא יצטרך לשלם לו. וזה בעצם הוויכוח ביניהם באמת בעניין, האם כשאדם תובע את חברו על בושת, פגם וכנס של אונס או מפתה, מה עיקר התביעה? לפי דעת רבי שמעון, עיקר התביעה זה על הכנס, ולכן זה נקרא כפירה בכנס. ולפי חכמים, זה נקרא, עיקר התביעה זה על הבושת ופגם, שזה ממון, לכן זה נקרא כפירת ממון. עד כאן דף מ"ב.